161, לקראת סוף ספר שמות. אז אני רוצה להזכיר פה כמה דברים. ראשית כל, מה סוף התורה? לעיני כל ישראל. אם תסתכלו גם פה, בעמוד 161, בפסוק 38, נאמר, כי ענן השם על המשכן יומם וישתי אליי לבוא, לעיני כל בית ישראל. וכן זה סיום התורה. נכון? אותו משפט. לעיני כל בית ישראל. הכל נגמר כאן. הרי מה מסתיים פה? יש השראת שכינה באוהל מועד. אמת? אם יש השראת שכינה באוהל מועד, בעצם הגענו לתכלית התורה. אבל יש פה תוספת של שתי מילים. מה יש אחרי זה? בכל מטעיהם. מה זאת אומרת בכל מטעיהם? זאת אומרת שהמשכן לא נבנה במקום הנכון. היה צריך להיבנות בסוף, ונבנה לפני הזמן. ולכן עדיין יש כל התורה כולה ויקרא במדבר דברים. אבל הסדר הנכון הוא בניין המשכן בירושלים, ורק אז מסיימים את התורה. ולמה המשכן נבנה? לא במקום? גם לא במקום וגם לא בזמן. בגלל שהכניסה לארץ לקחה יותר זמן ממה שהיה צפוי. כמה זמן הייתה צריכה לקחת הכניסה לארץ? 7 ימים.
כולל הר סיני?
בלי הר סיני. והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, מכל מיני סיבות. אם לא היו כל המיני סיבות האלה, היו נכנסים ישירות דרך ארץ פלישתים. ארץ פלישתים שייכת לארץ ישראל. אז היו נכנסים מיד לארץ, ואז ממילא גם לא היה מעמד הר סיני, וגם לא היה בניין המשכן במדבר, וגם לא היה חטא העגל, והיו נכנסים מיד לירושלים ובונים שם את המקדש.
בלי תורה?
בלי תורה. כמו שנאמר, תלוויאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך, פעלת השם, מקדש השם, כוננו ידיך, השם ילוך לעולם ועד. ככה היה צריך להיות, ככה אמרו בשירת הים. זאת אומרת, שירת הים היה ביום השביעי, ואז היה צריך מיד להיכנס לארץ. קרה מה שקרה, עברו דרך המדבר, הייתה קריאת ים סוף, היה הכל. אז ממילא נשארו במדבר הרבה זמן. הרבה זמן, צריך לבנות את המקדש. בסדר? כי אי אפשר להשאיר את האומה בלי השראת שכינה. אז זה כבר סטייה מן התוכנית המקורית. כן, אלכס? אני רואה שאתה רוצה, אתה מתקומם כבר.
אני ממש מתקומם.
כן, ממש סקנדל מה שאני אומר, נכון?
כן. אז מה שקורה היה שפוי? אין דבר שהשם לא יודע. הוא לא עד בן אדם שלא יודע מה יקרה בו שנייה. אז כל מה שקרה במשך 40 שנה ו-4,000 שנה אחר כך, הוא ידע הכל.
אתה פטליסט מוחלט.
לא פטליסט, אבל לבורא עולם...
אם הקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, אז הכל חייב להיות ככה.
לא חייב להיות, אבל הוא יודע. זה שאלה נצחית, בבחירה ובידיעה, אבל בכל זאת, משום שהוא מחוץ לזמן, שהוא לא כפוף לזמן, אז הוא...
אם הקדוש ברוך הוא מחוץ לזמן, אז אנחנו בכלל לא מדברים עליו עכשיו, כי אנחנו מדברים על מאורעות שבזמן. אם אתה מדבר על מאורעות שבזמן, בתוך הזמן, יש לך לכתחילה ובדיעה.
במושג צפוי, זה לא היה צפוי. צפוי למי? לבני אדם או לבורא עולם?
צפוי להיסטוריה.
היסטוריה זה לא אישיות שהיא יכולה לצפות משהו או לא לצפות.
אני אמר שצפוי זה דבר שתלוי באישיות. למשל, זה כמו שלמשל, אם אני מפיל עכשיו חפץ, צפוי, מה? צפוי שתוך כדי נפילתו הוא יפגע בשולחן. יש פה מישהו שצופה? לא אף אחד. אבל זה צפוי על פי החוקים שהוא ייפול לשולחן. אבל מה מוציא את זה מן הכלל? העובדה שתפסתי אותו בדרך, נכון? זאת אומרת, אף על פי שאתה יכול להגיד שגם זה חלק מן האפשרויות, אבל הצפוי על דרך הנורמלי זה שזה ייפול על השולחן, וזה שאני הושעתי את היד ומנעתי בנפילה, זה חריגה מן הצפוי. אז אותו דבר, יש המהלך הנורמלי של המאורעות, זה לצאת ממצרים להיכנס לארץ ישראל. יש מהלך שמשבש את זה, אתה יכול להגיד שגם המהלך המשבש הוא ידוע מראש, אבל מבחינת האידיאל הוא לא צריך להיות. מבחינת האידאל צריך להיכנס ישר לארץ.
הוא בהחלט צפוי מראש, ויש לי הוכחה.
כן.
משום שהשם, כשאומר למשה, בדרך חזרה, אתם תעמדו כאן ו...
אמת. זאת אומרת שזה היה ידוע מראש לקדוש ברוך הוא שהצפוי לא יתקיים. לא, מדובר על מישורים שונים, אתה צודק, כי אני הרי פה משתמש בעיקרון התיאולוגי שאתה הגית, שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל. זאת אומרת, ודאי שהקדוש ברוך הוא ידע מראש שהלכתחילה לא יתקיים, שזה יהיה בדיעבד.
כמו שעל אדם הוא ידע
שיהיה חטא, אבל ודאי שיהיה חטא בדיעבד. אז גם כן, נכון, ודאי שהקדוש ברוך הוא ידע מראש שאנחנו לא ניכנס ישר לארץ, אבל ברור שזה בדיעבד. כן.
זה אברהם, לא משה.
זה אברהם,
אברהם. אמר משה.
ולמשה, תעבדו אותי על ההר הזה, זה לך עוד כשלחתיך. אם אתה לא מבקש עוד ולא מעשה ולא זה, מיד לארץ ישראל. אם אתה מבקש עוד ומעשה,
יכול
אתה תתקע פה. פה אותו מקום שבו קודם נפתחת.
השאלה אם יש ברירה. עכשיו, מה שאלכס פה מעלה כשאלה, האם בכלל יש ברירה? כלומר, האם זה יכול להיות אחרת? כן, אבל השאלה שבעצם אלכס פה מעלה, והיא שאלה נכונה, האם באמת יש ברירה אחרת? יכול להיות שכזה הוא ברא את בני האדם באופן כזה שלא ייתכן שהם יעמדו בציפיות מלכתחילה. אבל זה לא סותר שיש איזה הצבת אידיאל מתוך ידיעה שלא יעמדו בו.
יתרה מזו, אז הרי השם יכל לברוא אדם ככה שהוא מגיל אפס, הוא כבר בוגר והוא מבין הכל, אבל צריכה התפתחות, הוא צריכה תינוק, ילד וכן הלאה, עד שהוא מגיע למשהו.
אתה בעד תורת האבולוציה נשמע, נשמע שאתה בעד תורת האבולוציה.
לא, שלום. אבל גם עם העם, עם צריך, עבדים של אתמול, מיד צריכים להיות בני חורים שראויים לתורה.
אבל ברור שהאידאל היה שהם לא יצטרכו את זה. אז לכן, רשאים אנחנו לדבר על אידאל ועל מציאות. גם אם המציאות הייתה צפויה, זה עוד לא אומר שהיא אידאלית. אתה פה מלכד שני מושגים, צפוי ואידאלי. זה לא אותו דבר. על כל פנים, אז היה ראוי שיבנו את המקדש רק אחרי הכניסה לארץ, נכון? הדברים האלה מפורשים במסכת כתובות. במסכת כתובות מסופר שרבי יהודה הנשיא שידך את מה? מלי סמך בית, נדמה לי, או סמך בית, מלי סמך בית עמוד בית, בטוח שזה עמוד בית של משהו, זה שורות רחבות מאוד שם, שרבי יהודה הנשיא שידך את בנו עם הבת של רבי חייה. הוא היה ילד צעיר, אז אמרו, ילדי הקט, אתה תלך לישיבה 12 שנים, ולאחר מכן תתחתן עם הבת של רבי חייה. כן, עשו מסיבה, ואז במסיבה גם אמרו, הוא צריך לראות אותה. סך הכל זה ארוסתו, שידע מי זאת. אז עירו לו אותה, ואז הילד אמר, אולי אפשר רק 6 שנים. וסיפרתי לכם זה, לא? ואז אמרו בסדר שש שנים. אחר כך היא עברה לפניו עוד פעם שנייה, ואז הוא אמר, אולי אפשר להתחתן עכשיו, ואחרי זה אני אצא לישיבה. והסכימו, והילד הסמיק. הסמיק כזה, לא נעים כזה, זה נראה כזה, לא יפה. אז אמר לו, את יכולה לשאול אותי, זה יותר מפריע לי שאת שואלת מישהו אחר, ושאלי, מה זה הסמיק? ואז רבי יהודה הנשיא אמר לו, בני, ממידת בוראך יש בך. כלומר, אתה דומה לקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא נאמר בו, במכון נשיבתך פעלת השם, מקדש השם קוננו ידיך. זאת אומרת, זה רק אחרי הכניסה לארץ יבנו את המקדש, ולבסוף מה נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כבר במדבר. אז אנחנו גם רואים שלפי הסוגיה הזאת, אגב, בסוף זה לא קרה, כי הילדה של רבי חייה מתה, ועוד סיפור שלם שם. אז בדקו למה זה קרה, הם ראו איזה, אמרו חז וחלילה, או יש גם בייחוס, אז גילו שזה לא ככה, אלא בגלל שזה מדוד המלך וזה משבטיה בן כבותל. מי שמעוניין שמה יראה את הסוגיה בעריך. עכשיו, מה שזה אומר, זה שהמקדש נעשה שלא במקומו. ואז מלא יש התארכות של ההיסטוריה, ולכן צריך לחכות כדי להגיע לעיני כל ישראל, לסוף התורה, וגם שמה אין מקדש. ביותר המקדש נמנע רק בימי שלמה. עכשיו, יש פה שני המשכים לספר שמות. האחד נקרא ספר ויקרא, והשני הוא ספר במדבר. ספר במדבר מתחיל מתי? תסתכלו בבקשה בתחילת ספר במדבר. יפה, בעמוד 214. וידבר השם אל משה ממדבר סיני בו אל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. זאת אומרת באלף יער. מתי הסתיים ספר שמות? באלף ניסן, נכון? התיאור הזה של הקמת המשכן זה בראשון לחודש הראשון. אז בין שמות לבמדבר עברו 30 יום. אמת? זה לא לגמרי נכון. תסתכלו בפרשת נשא. בפרשת נשא בפרק ז' בעמוד 227. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, שזה אחד בניסן. וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשכם ויקדש אותם ויקריבו נשיא ישראל להשיב את אבותם. אז כך שאנחנו חוזרים אחורה לחודש לפני תחילת הספר. הספר במדבר הוא ספר מוזר מבחינת הסדר הקרונולוגי. הוא מתחיל בראש חודש יער, ממשיך בראש חודש ניסן. בסדר? מתי הוא מסתיים? 38 שנה אחר כך. מה? אנחנו לא באים לתרץ. יכול להיות, בסדר, אתה רוצה לתרץ, אני רק מזהים בינתיים את העובדה. העובדה שיש בספר במדבר מהוראות המתחילים בראש חודש ניסן גם כן, נכון? כך שספר במדבר, לפחות מפרק ז' ואילך, ראוי הוא להיות דבוק לסוף פרשת פקודי. פה זה פרק ז' בספר במדבר, הוא ההמשך הטבעי של פרשת פקודי, נכון? מסתיים מתי ספר במדבר? 38 שנה לאחר מכן, נכון? תסתכלו בסוף ספר במדבר בעמוד 286 בפרק למדווה פסוק י' ג' אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו. כל זה קורה 38 שנה יותר מאוחר. זאת אומרת שאפשר לכתוב בראשית שמות במדבר. עכשיו מתי מתחיל ספר ויקרא? תקלו בעמוד 162. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור דבר בני ישראל אדם ואמרת אליהם אדם כקריב מכם. אם כן, ספר ויקרא הוא ההמשך הטבעי של ספר שמות. מתי נאמרה הפרשה הזאת? כנראה גם באלף בניסן. אלף בניסן. זאת אומרת שיש לכם פה שני ספרים שמתחילים באותו זמן, במדבר וביקרא, שני מתחילים באלף בניסן. רק שספר ויקרא נאמר תוך כמה זמן? אולי חודש, אולי פחות. כן? וספר במדבר נאמר 38 שנה. מגביל במדבר. בוא נבדוק את זה. תסתכל בבקשה בפסוק בסוף ספר ויקרא ונראה אם כי דבריך כן הוא. למה ביער זה אחרי שלחות השיעור אחר כך? זה, סליחה, במתן תורה הוא בתוך ספר שמות, כבר עברנו אותו מזמן.
לא, אבל פרשת בהר, זה
דבר שמשה בהר סיני, מה יש אותה בהר סיני, מה, פותח, פותח, כל מיני. אני לא מבין, אבל הר סיני איפה זה? זה באוהל מועד. תסתכלו לרגע אחד, בסוף פרשת בחוקותיי. בעמוד 213. פסוק 34. אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. אם אנחנו ניקח את זה כחתימה כוללת לספר, יוצא שכל ספר ויקרא נאמר למרגלות הר סיני, לא דווקא בהר סיני למעלה, אלא למרגלותיו. איפה? באוהל מועד. ואין אפילו מניעה לומר שכל זה נאמר באותו יום. יכול להיות שספר ויקרא, מבחינה טכנית, יכול להיאמר בתוך מספר שעות במרגלות הר סיני. אין לנו ידיעה מדויקת. יכול להיות, על כל פנים, שזה נמשך, המקסימום שזה יכול להימשך זה חודש ו-20 יום. באלף בניסן. מתי הם זזו מהר סיני? בכף באייר, נכון? כך כתוב בפרשת נשא, בפרשת בעלותך. בכף ויר הם זזו. כלומר, כך שספר ויקרא נאמר מקסימום בתוך 50 יום.
כף
ויר,
מי ראשון לניסן?
מי ראשון בניסן? עד כף ויר. זה הזמן בין חנוכת המשכן לבין התזוזה שלהם, שהגיעו לקברות התאווה. אז זאת אומרת שבתוך 50 יום נאמר ספר ויקרא. לכן אני בזה דוחה את דבריו שהוא אמר שנאמר לאורך ספר במדבר.
כמה זמן הם ישבו מסביב לסיני? שנתיים?
לא, הם ישבו מסביב לסיני.
שנה ושלושה חודשים.
שנה ושבועיים. שנה ושבועיים, לא, שנה ושבועיים. הם הגיעו למרגלות הר סיני מתי? באלף בסיוון, נכון? פחות משנה, אתה צודק. שנה פחות שבועיים, 50 שבועות. והם עמדו והם עזבו את הר סיני בכף ביער. אז זה 50 שבועות, אם נניח שהשנה לא הייתה מעוברת, 50 שבועות ישבו למרגלות הר סיני, וזה מתאים שזה 50. או. כמו שבע שבתות, אז עכשיו, יש לנו כן שני ספרים שמתחילים החל מהשראת השכינה באוהל מועד, ואז ממילא יש פה איזושהי כפילות בין מעמד של קביעות למעמד של תנועה. ספר ויקרא הוא ספר של קביעות, ספר במדבר ספר של תנועה. וזה מה שהרב צבי יהודה תמיד אומר, זה תורה בבית וזה תורה בדרך. תורה בבית זה לאנשים במצב יציב, כשאין זעזועים גדולים במהלך החיים, וספר במדבר זה התורה של בעלי הזעזועים. כשיש יציאה מן הסדר הנורמלי, אז יש תורה למי שנמצא מחוץ לנורמה. נו, מי? שמה?
שהוא בעצם מבטא את כל המהלך
של
המדבר.
כן, ודאי, ודאי.
של ההליכה.
של ההליכה. וההליכה, מזה אנחנו לומדים לכל תקופה בחיים הפרטיים או בחיים הלאומיים שיש לנו תזוזה. זה ספר במדבר. עכשיו, הדברים מפורשים גם בסוף ספר שמות. אם תסתכלו שוב בעמוד 161, אני חושב שכבר ראינו את זה קצת, כתוב כך. פסוק 34. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. למה פעמיים הדבר הזה? כבוד השם מלא את המשכן. אחד זה השורש של ספר ויקרא, והשני זה השורש של ספר במדבר. ובהעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, זה ספר במדבר. ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו, זה ספר ויקרא. כי הענן השב על המשכן יומם ויש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל, זה ספר ויקרא. בכל מסעיהם, ספר במדבר. כלומר, הסיום של ספר שמות הוא הראשית של ספר ויקרא ובמדבר כאחד. עכשיו, יש הבדל בין תחילת כל בין ויקרא לבין שמות, כן? הבדל מהותי שגורם פה להפסקה. למה יש הפסקה בכלל? מוזר שיש הפסקות בתורה. כמה שורות מפסיקים בין ספר לספר? ארבע שורות, כן? הסופר צריך להשאיר ארבע שורות ריקות, ואז הוא מתחיל את הספר השני. כן? מה, התורה היא לא אחת. זה נכון. זאת אומרת, יש הבדל, איך אומר הרמב״ם? הלכות בית המקדש והעובדים בו. משמע שיש בית המקדש ויש מי שעובד בו. בית המקדש שמות והעובדים בו ויקרא. כן? זה בא, בזה לסתור את דברי בעלי ביקורת המקרא. אומרים שספר ויקרא יש לו מקור אחר מאשר ספר שמות. כן? אנחנו אומרים שלא יכול להיות. מה, בונים בית בלי שיגורו בו, בלי שיפעלו בו? אז נהיה בית, עכשיו מתחילים לפעול. אבל אפשר יהיה לחתוך בכל מיני אופנים. אפשר למצוא חיתוך אחר. יש כל פעם אותה תורה. זה אותה תורה שמתחילה חמש פעמים. כן? התורה מה היא במהותה? דבר השם, יפה. דיבור מתבטא במילה המציינת דיבור, למשל ויאמר. עכשיו, למשל ספר דברים מתחיל במילים אלה הדברים, אז זה דבר השם. ספר במדבר איך מתחיל? וידבר. וידבר, יש גם ספרים שספר במדבר נקרא שם חומש וידבר. ספר ויקרא איך מתחיל?
ויקרא.
ויקרא, זה גם דיבור. שמות, השמות, זה אבני היסוד של השפה. ובראשית מתחיל גם כן בדיבור. נכון? בראשית נמי מאמר הוא. אומר גמרא, כן? אז בעשרה מאמרות נברא העולם. אז גמרא, לא יודע, מצאנו רק 9, ויומר אלוהים כתוב רק 9 פעמים. אז גמרא, לא, גם בראשית זה מאמר. אז למה לא כתוב ויומר אלוהים? כן, עם מי לדבר. כן? בהתחלה עם מי לדבר, לפני הוא מדבר כלפי עצמו, זה מאמר סתום, נקרא חתום, נקרא בראשית. עכשיו, אבל האופן שבו הדיבור מופיע משתנה לפי הכלי. לכן יש 5 שורשים שונים של הופעת דבר השם. שורש בראשית איננו כשורש שמות וכדומה. מה עניינו של ספר ויקרא לעומת שמות? ששמות זה ממעלה למטה, ויקרא מטה למעלה. איך כתוב כאן? ויקרא אל משה. לקרוא אל משה כוונה כאילו הכתוב פה אומר למשה, אני ממתין שאתה תבוא. אז עכשיו עשיתי את כל העבודה, עכשיו אתה צריך לבוא אליי.
הקטין את עצמו.
הקטין את עצמו, יפה. וזה בדיוק כל העניין של עבודת הקורבנות. מהי עבודת הקורבן? זו תגובה להשרת השכינה. לכן פה החיתוך. כן? כי, ולכן זה מפסיק בדיוק כפה שזה מפסיק. עד איפה שהשכינה שורה. מכאן ואילך זו עבודת האדם.
כל אחד מהספורים זה רק חלק מהחמישה או שזה משהו שלם גם
לפני עצמו? לא הבנתי את השאלה.
זאת אומרת, כל ספר לפני עצמו, אם
אין לו
איזשהו משהו שלם או
שמתפרק מתוך... לא, הוא שלם. זה תורה בפני עצמה. ולכן, יש חזרות. למשל, מעמד הר סיני חוזר בכל 5 הספרים. למשל, בפרשת לך לך, שבספר בראשית, נאמר, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. זה מעמד הר סיני של אברהם אבינו. בספר שמות נאמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. זה מעמד הר סיני של ספר שמות. בספר ויקרא, זה בספר ויקרא בפרשה, שמיני, נאמר, כן, לא נורא. זה בשביל הדאווין, פסוק 4 בעמוד 175 נאמר כך, ושור ואיל לשלמים לזבוח לפני השם ומנחה בגלוה בשמן, כי היום השם נראה עליכם, וירא כבוד השם על כל העם. זה בתוך המשכן, זה מעמד הר סיני של ספר ויקרא. וגם במעמד הר סיני של ספר במדבר, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה השם ויפוץ אויביך. אגב, יש אפילו אינטואיציה של בני ישראל שאומרים את הפסוק הזה בפתיחת ההיכל, שהוא מין שחזור של מתן תורה. ובספר דברים פרשת ויתחנן כן, מזכירה את מעמד הר סיני. זאת אומרת, יש שכבות, שכבות של אותו הדבר, זה חוזר כל הזמן. כן? גם בסיומי
זה דבר שמתמד
למעלה וקם למעלה, למעלה, זה משמעות שבראשית במדבר. עכשיו, סוף בראשית, איך זה? ויישם בארון במצרים. כלומר, שמים משהו בארון. מה קורה בסוף ספר שמות? כי ענן השם על המשכן יומם ויש לי עליו, כלומר, שורה שכינה על גבי הארון. וגם, איך מסתיים ספר ויקרא? בברית. בברית שקורדים בערבות מואב יריחו. כן? ובמדבר איך מסתיים? מה? שם גם כן, זה... לא, גם בויקרא. לא, אז הויקרא, סליחה, זה בהר סיני. זה ברית בהר סיני, ויש ברית בערבות מואב בסוף המדבר. נכון? וגם ספר הדברים מסתיים בזה ששמים את ספר התורה בארון ברית השם. זאת אומרת, תמיד יש איזה משהו שבא לחתום, שמים בארון. כן? וזה, זה דור, אפשר לראות את זה לכל האורך. וגם ההתחלות, תמיד זה באיזה דיבור. יש גם חלוקה של 7 חומשים.
ואם ימצא ארון,
כן. כן. תודה. כן, זה תורת משה. זה סיפור של משה. זה באים בצוהר. לא, כשנגיע ל... באים בצוהר. כן, זה שני מונים שם, יש הרבה מלדלים.
גם זה צריך להופיע.
אה? עכשיו אני רוצה פה רק לענות על השאלה שלך. זה בראשית. בראשית זה ממעלה למטה. מי פועל את הבריאה? קדוש ברוך הוא. בראשית ברא אלוהים שם את הארץ, הוא פועל. שמות ממעלה למטה גם כן. לכן השם הקדום של ספר שמות, למדנו את זה בתחילת הספר, זה לא, ספר שני. ספר שני, כלומר בראשית ב'. עכשיו אם כן, זה שני ספרים ממעלה למטה, כשהעליון יותר הוא שמות. כי בבראשית יש מסך בין הבורא לנברא, ואילו בשמות נפרץ המסך. לכן בראשית מתחיל בבית ושמות מתחיל באלף. נכון? מה?
אלה
שמות? לא, ודבר. אז מה אני אומר שמתחיל באלף? אנו הכי השם עבר. שהאלף שהייתה לפני הבית התגלתה. עכשיו, ויקרא זה ממטה למעלה. דברים זה שניהם ביחד. דודי לי ואני לא. מה הם במדבר? זה ספר המשברים. נכון? זה קו קטוע. קו קטוע. זה אומר שאין גילוי מפורש, זה גילוי נסתר. כן, סליחה? במדבר. טוב, יש בחילה כזאת, יש בחילה כזאת, יש מה לדבר. כתוב שהיו נזופים במדבר. ש-38 שנה לא הקריבו קורבן התמיד. כן? אני לא שומע כלום מה שאתה אומר. הענן. אז איך הוא בא בויקרא?
לא, כמה פרקים לפני כן כתוב כל העניין, וישכון כבוד השם בהר סיני וחצי הענן, כתוב, ויבוא משה בתוך הענן.
בתוך הענן, בתוך הענן, לא הענן, הענן. עכשיו כתוב, ומראה כבוד השם כי יש אוכלת בראש ההר. זאת אומרת שמשה יכול היה לבוא כי הוא ראה ענן, הוא לא ראה אש. נכון? בני ישראל רואים אש, לעיני כל ישראל זה אש, אבל בשביל משה זה ענן, זאת אומרת זה או מים או אש, תלוי מי אתה. עכשיו, בוא, מה מונע ממשה לבוא בתוך אוהל מועד? כי שכן עליו הענן. אז אם זה עליו, זה לא נורא, וכבוד השם מלא את המשכן. ממה עשוי כבוד השם? מאש, נכון? כך למדנו, כבוד השם מלא. אז זאת אומרת, משה לא יכול להיכנס בגלל האש, לא בגלל הענן.
יש פה עניין שמשה לא יכול להיכנס לארון כנס?
לא, הפוך. אם משה יכול להיכנס, אם משה יכול להיכנס, אז גם אהרון לא יכול, כן, נכון?
בזמן שיש
הענן
יורד על
אוהל מועד,
זאת אומרת
אין הקרבת קורבנות, נכון, נכון, אי אפשר להקים. לכן הוא אומר, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש, כי בענן יראה על הכפורת. אבל אתה יכול לבוא לתוך הענן, אבל אהרון לא יכול לבוא. כן, אז אני מציע שבפעם הבאה אנחנו נלמד את ספר ויקרא, מה דעתכם? נראה לכם? טוב, אנחנו עכשיו עוברים לבראשית רבה.